טוב, שלום לכולם. יש לנו היום שיעור קצר, כי השיעור הקודם, איך נקרא לו? השתלשל. כן, זה מילה יותר יפה, יותר יפה מהמילה גנב. השתלשל קצת מהשיעור השיעור הקודם השתלשל לכאן. אנחנו בעצם סיימנו את פסקה א', מה שראינו בפסקה א' בסוגיית הקודש והחול, זה בעצם הייתי אומר שני דברים עיקריים. הדבר הראשון, שבעצם כמו שדיברנו כבר אפילו בעריכות, שהבירור של היחס שבין הקודש והחול הוא בעצם הבירור שצריך לברר אותו באופן מאוד יסודי, והוא מקיף את כל תחומי החיים שלנו כפי שהסברנו. והפתרון של כל השאלות הקשות ביותר שבחיינו, בין הפרטיים בין הכלליים, הם תלויים בעצם בבירור השאלה הזו. מה זה קודש, מה זה חול, ו... מה היחס ביניהם. ודיברנו ולא נחזור על כל זה. נקודה שנייה בסוף פסקה א', מה שראינו, שבעצם הרב כאן מגדיר את מושג הקודש ואת מושג החול. מושג הקודש מגדיר אותו הרב כמקוריות החיים. המשפט שהוא אומר שהחול ללא הקודש מאבד את עצמו, שולח בזה החול, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. אם כן, הקודש הוא מקור החיים, ולעומת זאת, ולכן חול ללא קודש הוא בעצם מת. לעומת זאת, החול הוא לא מקוריות החיים, הוא ההסתעפות של אותה המקוריות. ולכן חול ללא קודש זה חיים, סליחה, קודש ללא חול זה חיים, אבל חיים מדולדלים, לא חיים מסועפים. בסדר? והגענו את הדבר, הגענו מלשון לעגן את הדבר, עוגן, הגענו את הדבר למשל, בפסוק שמתאר את בריאת האדם, על פי דברי המלבים וספר המידות וכו', שנאמר שם, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, שאלנו כמה פעמים כתובה המילה חיים שם, ראינו פעמיים. א', ויפח באפיו, באפיו נשמת חיים, אם כן, פעם אחת נשמת חיים, ופעם שנייה, ויהי האדם לנפש חיה. למה לא כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, באפר מן האדמה לא כתוב חיים? אז מה יראה אם היה כתוב? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, לא נשמת חיים, נשמה. ואז המפגש בין שני הכוחות האלה יוצר, ויהי האדם לנפש חיה. אומר בעל ספר המידות לדוגמה, שאם זה מה שהיה כתוב, היה משמע שגם האפר, שזה הכוח הטבעי שבאדם, מה שאנחנו קוראים בשיעור הזה חול, הגופני, הנפשי והשכלי, כל הכישרונות החוליים שלו, האפר לא כתוב בו, לא כתובה בו המילה חיים, כי הוא באמת כוח מת. כל כוחות הגוף והנפש והשכל מצד עצמם הם חסרי חיים. הייתי אומר ככה, באפסנאות של כישרונות החיים החוליים של ריבונו של עולם, זה בעצם בית כברות אחד גדול שם. בסדר? אז לא שייך לומר על אפר מן האדמה חיים, כי באמת זה אמת. אבל, ואם היה כתוב רק נשמה ולא נשמת חיים, היה משמע חד ושלום, שגם הממד האלוהי, הנקרא נשמה, הוא מת. חד ושלום. ורק המפגש בין אפר לנשמה, החיכוך הזה בין שני האבנים המתים האלה, אם אפשר לומר, או שני האבנים המתות האלה, יוצר אש, ואז ויהי אדם לנפש חיה. אבל זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב, זה שיש לנשמה חיים משל עצמה. ויפח באפיו נשמת חיים. אם כן, הנשמה יש לה חיים משלה, עוד לפני שהיא הושמה בגוף, אחרי שהיא תלקח מן הגוף, בלי קשר לגוף. החידוש שלה, שהיא מסוגל גם לנפוח את החיים שבה, לאפר מן האדמה. ואז ויהי אדם לנפש חיה. אם כן, בשפה שלנו, הנשמה היא מקוריות החיים, נשמת חיים, היא מקוריות החיים. והחול זה הקודש. והחול הוא ההסתעפות של אותם חיים. עפר מן האדמה הוא מת, אבל כשהקודש נופח בתוכו את, 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 את הקודש, אז ויהי האדם לנפש חיה. בסדר, כל זה דיברנו כבר. אז אם כן, שוב, שני מרכזים בפסקה א', מרכז ראשון, ההכרחיות לברר את סוגיית הקודש והחול, וזה הייתי אומר ככותרת מאוד מאוד ראשית, והנקודה השנייה, הגדרת הקודש והגדרת החול. הקודש מקוריות החיים, והחול הסתעפות של אותה מקוריות. זאת אומרת, בואו נגיד רגע את המשפט הזה בצד ההפוך, מצורה חיובית. אם אני רואה חול חי, חול קיים, חול שהוא יש, חול שהוא הוויה, מה זה אומר? שהוא נק מקודש. כי אם הוא לא היה נק מקודש, הוא לא היה. אני לא רואה בדיוק את הקודש שבו. אז מה אם אני לא רואה? עצם שהוא חי, זה מראה שהקודש מעניק לו חיים. בסדר? עד לכאן פסקה א'. בבקשה.
אפשר להגיד את זה כנשמה והגוף, שזה הכי לשם. דבר
כן, זה מה שהרב כותב. זה מה שהוא אומר כל הזמן. אני קורא, מה שאתה אומר, השם שכחתי. עמי, עמי אל, אז אם תסתכל רגע, שורה נגיד חמישית מההתחלה, הבירור הזה, של סוגיית הקודש והחול, הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול, באיחוד, במיזוגם ובחיבורם. קצת דיברנו על המושג חיבור והמושג מיזוג, וכו' וכו'. אני מדלג רגע שלוש שורות. חייבים אנו לעקור, יש לך את זה? חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות. מה הטעות המצויה? שהקודש לא זקוק לחול, והחול לא זקוק לקודש. אם נעלה רגע לרמה הלאומית, הציונות החילונית תגיד לא רוצים את החרדים, והחרדים יגידו לא רוצים את הציונות. כדוגמה. אז הקודש יגיד אני מסתדר בלי החול, יאללה לאכול. והחול יגיד אני מסתדר בלי הקודש, לא רוצה אותך קודש, לך מפה. אנחנו נדבר על זה. בסדר? זה חורבן גדול, חד ושלום. זה לא יקרה, כמובן. בסדר? לכן אנחנו מחויבים, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות, מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיינו, את אי האפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם. אי אפשר. כי זה רצון השם. מה נעשה? זה רצון השם. הקב"ה ברא קודש, טהור, צלול, נקי, נשמת חיים. אמר לו, לקודש הזה, אני נופח אותך באפר מן האדמה, כדי שאתה תאיר את האפר מן האדמה. דרך אגב, אני רוצה אולי להגיד איזה משפט, הוא קצת סטייה מהשיעור, אבל אני חושב שכדאי להזכיר אותו. יש מדרש בתנחומה, שכמדומני הוא בפרשת ויקלו פקודה, לא זוכר. ששם המדרש מתאר, אפשר לפתוח את זה אחר כך, המדרש מתאר את סדר הופעת הנשמה בגוף. כלומר, המפגש מתאר את הזיווג שבין איש לאשתו, ואז נפגשים הזרע והביצית, ועד הקדוש ברוך הוא מתאר שהקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה לתוך החומר גלם הזה, נקרא זרע וביצית, וכל מיני השתלשלויות. אז מאוד מעניין. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה, הוא קורא לה במרכאות מעולם הנשמות, מהאפסנאות של עולם הנשמות, ואומר לה, אני עכשיו מכניס אותך בזרע והביצית האלה, באותו לילה של הזיווג. כך אומר המדרש. אז שם המדרש מתאר שהנשמה לא רוצה להיכנס. הנשמה אומרת לי, כן אומרת לו, טוב לי בעולם הנשמות. למה להיכנס? במושגים של שלנו פה. טוב לי להיות קודש טהור וצרוף. נשמת חיים. למה אתה נופח אותי באפר מן האדמה? לא רוצה. אומר המדרש המתאר שהנשמה מתעקשת, היא לא רוצה, והקדוש ברוך הוא מכניס אותך, הוא מכניס אותה בעל כורחה. אחר כך, טוב, 9 חודשים מברחם, המדרש המתאר את כל התהליך. והגיע זמן הלידה. טוב, הנשמה, כשהיא בגוף כעובר, זה פחות מסובך מאשר כשהגוף הזה הולך לצאת אל העולם הזה. נכון? ואז הגיע הזמן לצאת. אותו מלאך שדחף את הנשמה לגוף אחרי שהיא התעקשה וכבר הוא קפה עליה, אותו מלאך מגיע, ואז אותו עובר אומר, רגע, רגע, כן, אותה נשמה אומרת, אני זוכרת אותך מאיזשהו מקום, איפה אתה בא? אתה אז דחפת אותי לתוך ה... מה אתה רוצה עכשיו? אז הוא אומר לה, אני רוצה עכשיו להוציא אותך מהרחם. והיא לא רוצה לצאת. כי הנשמה בגוף, ברחם, יותר קל להם מאשר הנשמה בגוף בעולם הזה. ואז המלאך מכיר אותו, מחבל אותה נר, קודם כל המדרש הידוע, ומוציא אותו, והתינוק בוכה וכו'. בסדר? והפעם השלישית, במיטתו של אדם, מתאר המדרש, הנשמה כבר לצערנו הרב התרגלה לגוף ולגוף בעולם הזה, ואז שוב פעם מופיע אותו מלאך, ואז הוא אומר, מה עכשיו, כמות הנשמה, מה עכשיו אתה רוצה? באתי לקחת אותך. ואז היא לא רוצה, כי היא כבר התרגלה. אבל בואו רגע רק נענה לשאלה הראשונה, אם כן הנשמה ביסודה לא רוצה להיכנס לגוף. בעל כוח, בואו יפה, אומר אמיר, זה מה שחזל אמרו, בעל כוחך אתה נוצר, ובעל כוחך אתה נולד, ובעל כוחך אתה מת. נכון, אף פי שיש עוד כמה בעל כוחך, אבל אלה 3 המרכזיים הייתי אומר. מדרש מאוד חשוב, כי זה מגלה שבעצם הנשמה, כשהיא נמצאת באפסנאות של עולם הנשמות, והיא נהנית מזיו השכינה ושייכת לעולם רוחני טהור וכו', ולא שייכת בכלל לעולם של כלים ושל מוגבלויות, של חומר של וכו'. אז היא לא רוצה באמת להיכנס לעולם הזה. אבל הקב"ה אומר לה, בשביל זה בראתי אותך. לא בראתי אותך כדי שתתענגי פה בעולם הנשמות. בראתי אותך כדי שאת תרדי לעולם החומר ותעלי אותך את עולם החומר הזה, ואחר כך תחזרי לעולם הנשמות, ואז תהיי במדרגה עוד יותר עליונה מאשר מדרגה שהיית בהתחלה לפני שנכנס לעולם החומר והיית אמורה להעלות אותו. ואם העלית אותו, אז באמת קנית מדרגה עוד יותר גבוהה מאשר אפילו המדרגה הראשונה שבה היית. מדרש? לא מכירים את המדרש הזה? אם מישהו יביא מדרש תנחומה על ספר שמות, בדרך כלל זה בראשית שמות, ביחד. אין לאף אחד כוח ללכת להביא. אתם לא יודעים איפה זה. זה בספרייה, בספריית המפרשים על התנ״ך, יש גם בצד שמאל את המדרשים. אתה יודע איפה זה? אתה נכנס לספרייה, אתה הולך ישר. לא לחדר הלכה ולא לחדר גמרא, ישר. בצד שמאל יש שם את כל המדרשים. אז מדרש תנחומא על ויקל ופקודי, כמדומני זה שם נמצא. ברשותך אני יכול להתקדם טיפה? בסדר. מישהו רצה לומר משהו? אוקיי, אז עמיאל שאל שאלה. אז ענינו לו תשובה. אבל הוא שאל את השאלה, אז הוא קיבל כידור מכוח השאלה. לא, זה פייר אינף, לא? אם אמיר, זה לא פייר, הוא לא שאל שאלות. טוב, מה הולכת לברר פסקה ב'? אם יגיע המדרש, בטח זה ייקח לנו את כל הזמן, עד סוף השיעור שלנו היום, אבל בואו נתחיל לפחות טיפה בפסקה ב'. מה נאמר בפסקה ב'? לפי מה שדיברנו בסוף פסקה א', שהקודש הוא מקור החיים, והחול הוא ההסתעפות של אותה המקוריות, אז ברור שהקודש הוא היסוד, הוא העיקר, הוא החשוב, והחול הוא הגילוי, הביטוי, ההתפרטות, ולכן החול מהבחינה הזאת הוא ודאי הרבה פחות חשוב. בסדר? אלא מה? שכשזה עד לכאן האידיאל. עכשיו, איך האידיאל הזה מתגלה במציאות? הקודש מקור החיים, החול הסתעפויות של אותו, הסתעפויות של אותו מקור. בסדר? זה האידיאל. אבל פסקה ב' עוסקת בסדר התגלות האידיאל במציאות. עכשיו, איך האידיאל מתגלה במציאות? אומר רב, בדיוק הפוך. בכל מהלך של חיים, מהלך של חיים זה עולם אידיאלי או עולם של עולם הזה? עולם הזה, בכל מהלך של חיים, פה בעולם הזה. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. אם כן, מה מתעורר תחילה? אפר מן האדמה. אותו כוח מת שקיבל את חיותו מהקודש, מתעורר ראשון. וכשהוא מתעורר ראשון, אז הוא שוכח שמקור חיותו הוא מהקודש. אז הוא אומר, וישמע נשורון ואיבת, אני ואפסי עוד. אני בעל הבית, תכף אנחנו נעמיק את זה, נראה מה המשמעות של זה.
איזה כוח בדיוק הוא שואל את החיות?
מהקודש. לא, כשהקודש, כשהחול קיבל את כוחו מהקודש, זה בעולם הפנים. במהות, החול קיבל את פנימיותו, את כוחו מהקודש. אבל בעולם הזה, תכף ננסה להבין איך, בעולם הזה, החול יוצא קודם. טוב, אולי ניתן דוגמה רגע. אפשר לקבל פה איזה כוס ריקה? כוס ריקה, ריקה ממש. ריקה. יופי, תסלחו לי שאני ביזיון האינטליגנציה. בסדר? אם הייתי מכניס לפה שני דברים, נגיד, שני דברים עגולים עדיף. מה נכניס? מה יש לך? זה קטנצ'יק מדי, בסדר, בוא נסתדר עם זה. הנה, יש לי פתק, תודה רבה, כבר נקרא. יש לי פתק, הנה, כוסם עכשיו, שוב בקוסמות. פתק, אני מכניס ראשון, ריק, אין שפן, אין כלום, בסדר? בסדר. הכנסתי ראשון, בסדר? יפה. אחר כך הכנסתי, איפה זה נעלם לי? לקחת, בואי נקמצן. יופי, אז דבר שני הכנסתי פתק, דבר שני הכנסתי חצי שקל. בואו רק נסדר שזה יהיה ברור. יופי. בסדר? הכנסתי ראשון את הפתק ושני הכנסתי חצי שקל. זה העולם הפנימי. בעולם הפנימי, מה נכנס ראשון? הפתק, אחרי זה חצי שקל. כשזה יוצא החוצה, מה יצא ראשון? חצי שקל ואחרי זה הפתק. נכון? יפה. העולם הפנימי, הקודש קודם לחול. עכשיו, היות והקודש קודם לחול, אז בעצם הקודש, כי הקודש הוא מקור החול. אבל בעולם החיצוני, זה ברחם, אם אפשר לומר. אבל בעולם החיצוני, מה יוצא ראשון? נכון. דרך אגב, לפי זה, יעקב ועשיו, מי בכור? יעקב ועשיו, מי בכור? יעקב, איך אתם יודעים? גם רש"י אומר את זה, שופרת. איך אתם יודעים? כי עשיו יצא ראשון. כלומר, דווקא מפני שעשיו יצא ראשון, זה מגלה שמי שבכור לרחם הוא בעצם יעקב. אז הוא בכלל, אז מצד האמת הפנימית הוא לא גנב את הבכורה. למה גם הוא סידר שעשיו יצא ראשון? שאלה טובה, בסדר.
אז אתה יכול להגיד את זה על כל...
נכון, נכון. ברור. ברור, אבל בעולם הזה מה שקובע זה מה שיוצא. לכן הבכור יהיה זה שיצא ראשון. כי בעולם הזה אנחנו דנים, לכן עשיו באמת צדק שהוא אמר שיעקב במרכאות חס ושלום, גנב לו את הבכור. אבל רגע, שנייה. אבל מה למדנו מכאן? שאף על פי שמצד העולם הפנימי הקודש קודם לחול, כשהעולם הפנימי מתגלה בחוץ, בכל מהלך של חיים, החול קודם לקודש. עכשיו, מה יכולה להיות התגובה של החול ושל הקודש כשהם רואים שהחול קודם לקודש? הקודש יכול להגיד לחול, בוא נהיה חצוף, אני פה לפניך, אתה בזכותי בכלל מקבל חיים. מה אתה רוצה ראשון? ואז מה הקודש יעשה לחול? מה יגיד לו? לך מפה, לא צריך אותך. הלאה. ויכול שיצא ראשון, מה יגיד לקודש? בואי נה, אני יצאתי ראשון, מי אתה בכלל? לא מכיר אותך. בואו נראה את זה רגע. בכל מהלך של חיים, חבוד. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול. דרך אגב, זה קשור מאוד, אני לא יודע מספיק היום, אבל זה קשור מאוד למחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה קדם למה? השמיים או הארץ. בית שמאי אמרו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לכן מה קדם למה? שמיים לארץ. ובית הלל אמרו, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, מה קדם למה? ארץ קדמה לשמיים, רק אני לא מבין את בית הלל. מה, הם לא ידעו שברשת של הפסוק כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אז מה, בית הלל חשבו שנשכח לחצי הראשון של הפסוק? מה הם חשבו? מה הם רצו לומר? אלא צריך להבחין בין עולם הבריאה לעולם העשייה. עולם הבריאה זה העולם הפנימי. זה מה שנקרא, זה ברחם, זה בתוך הכוס. בתוך הכוס, השמיים שהם תמיד ביטוי לעולם הרוחני, בלשון המקובלים משפיע, דוחה, זכר. והארץ, שזה ביטוי לעולם החומרי, מושפע, נקבה. כי השמיים משפיעים את הגשם על הארץ וכדומה. אז בעולם הפנימי, בעולם הבריאה, בראשית ברא, מה קדם למה? השמיים לארץ, הרוחני לחומרי. ברור. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, בעולם הבריאה. אבל כשאנחנו מגיעים לעולם העשייה, מה קודם למה? ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. מה יוצא ראשון? ארץ. לפני שמיים. אז בית שמיים זה מתאים למדרגתם ששייכים לעולם הבריאה, עולם הפנימי. ובית הלל זה מתאים למדרגתם ששייכים להופעה בעולם המעשי. ואז אין בכלל מחלוקת. אלה דיברו בעולם הבריאה, ואלה דיברו בעולם העשייה, ושניהם צודקים. ושניהם צודקים. בסדר? לכן זה מה שכאן הרב אומר. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיור ומתמיון. אנחנו אולי נדבר על זה קצת יותר עמוק בפעם הבאה. אומר הרב, אוי לו לחול, זה שהחול יוצא ראשון לעולם. מישהו פה מקודם הזכיר תינוק. מה התינוק צריך כשהוא נולד? אוכל, חיתול נקי, קיצור, הכנסה והוצאה של אוכל, ושינה, חום גוף, ניקיון, זהו. פיזי, 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 חול, חול, חול. אחרי זה הוא קצת גדל, התינוק הזה, נהיה בן שנה, שנתיים, מתחפשים לו מטפלת, שלוש, מטפלת. מה הכי חשוב אצל המטפלת? אהבה. אז מהגוף, חיתול נקי, אוכל בזמן וכו', הוא עלה למדרגת נפש. גוף, נפש. קצת יגדל יותר, קצת הרבה יותר גם על מוסר קצת, תוותר על המוצץ, תיתן את המשחק לחבר שלך בגן וכו'. אחר כך השכל מגיע, בגיל 13 מופיע הנשמה. וכן אנחנו רואים שגם בסדר ההופעה המעשית, החול, שנייה, בסדר ההופעה המעשית, החול בהופעה אותו קודם לקודש. אבל אם החול חשב, אם במרכאות לפי חזל, לא שאין נשמה בכלל לאדם, אבל הנשמה בשלמותה מופיעה רק בגיל 13, אז החוליות באדם, אפשר לומר, 13 שנה במרכאות התרגלה בלי הנשמה, כביכול, אז אומרת לנשמה, לכי מפה, לא צריך אותך, תתתי בלעדייך עד עכשיו, מה את בא להפריע? לא, אם יאמר החול, אומר הרב, אם יחשוב, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, לאמור על ידי זה, אני ואפסי עוד. ולא יחפוץ מן הקודש מזיו יקרו והופעת אורו. מצד שני, ועולה לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו העדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. בקיצור, משבר קטסטרופלי בין הקודש לחול, בגלל סדר ההופעה שלהם. וסדר ההופעה הזה זה א' במהות, זה סדר ההופעה, מבחינת המהות, כלומר הסברה, ב' רואים את זה בחיי היחיד שזה ככה, וב' זה בחיי אומה ככה. ציונות חילונית ואחרי זה תופיע הנשמה. והולך אתכם קוממיות, שתי קומות, קודם כל תחייה לאומית ואחרי זה תחייה רוחנית, מן הנמונה נדבר על זה באריכות רבה מאוד בעזרת השם. לכן אומר הרב, תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. כלומר, זה לא נכון שהחול יגיד לקודש, לכם פה לא צריך אותך, הסתרתי בלעדיך עד עכשיו. לא נכון שהקודש ימרוד בחול ויגיד לו, רואה נח עצוב, תגנף לי את הבכורה. לא, במהות החול צריך לדעת שהקודש הוא מקורו. הוא בסדר ההופעה, הקודש צריך לתת מקום לחול, הופיע תחילה, כי על גביו תיבנה הגומה, הקומה של הקודש דרך התקדמה לתורה וכו' וכו', כל המקורות עוד נעמיק בזה יותר. אז אומר הרב, כשאנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו רואים לגמרי אחרת. הגורל ככה הוא. הגורל הכוונה סדר ההופעה במציאות. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. ואז כשאנחנו רואים את החול מופיע, ואנחנו נקרא לזה מצפים שהקודש יופיע, אנחנו מתוסכלים מזה, רגע, מה קורה פה? מדינת ישראל זה חזון הנביא, מה קורה פה בדיוק? אנחנו לא מבינים שזה סדר ההופעה? התינוק הזה שכך ציפינו לו, נשמה יתה, נשמה קדושה וכו'. רגע, מה סך הכל עושים לו? נותנים לו לאכול, מחליפים לו חיתול? זהו, זה הבן אדם הזה, מה עם תורה? בא מלאך לימד אותו כל התורה כולה, חדר לידה, פאק, נותן לו מכה, יאללה, חיתולים, ענקה. מה זה? מי מלאך מנדו כל התורה כולה ירד לחיתול? אבל זה סדר ההופעה בעולם. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר שבתוכיותו, מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא יונה גם בראשית מצדה. מה שנותן לו באמת חיים זה הקודש. אלא מה? שבמראה החיצוני, בהופעה החיצונית, זה לא נראה. כי החול דורך תחילה על במת החיים. ואז מי שלא מבין את הסדר הזה, אז הוא לא מבין מה קורה פה, אז הוא מתוסכל. ואז הוא יוצא למלחמת עולם מול החול. רק שנייה. אבל בבהירות והכרה, אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. כלומר, אף על פי שמצד האמת הפנימית, החול עונק מהקודש, אבל בהופעה מעשית חיצונית זה לא נראה כך. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להעיר באורו, להופיע בכבודו, כי הוא מקורו, כי הוא תוכן החיים, הוא... וכולי נדבר על כל זה. כן. בדיוק, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה כל החשבון הזה. טוב, אנחנו נעמיק בזה, אבל היות והתאמצו כאן להביא את המדרש, לא יודע אם נספיק לקרוא עכשיו, רק אולי משפט אחד. הנה, אני קורא. זה בפרשת פקודי. בהוצאה הזאת מדרש תנחומה, פרשת פקודי, זה מתחיל בעמוד תף נון א', בהוצאה הזאת. אומר המדרש, בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו, רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על ההיריון, ושמו לילה. טוב, הכל לא כפשוטו, רק כדי לראות רק את הנקודה הזאת שהנשמה לא רוצה להיכנס. הקדוש ברוך הוא כופה עליה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, למלאך הממונה על ההיריון הנקרא לילה, דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע פלוני. דע לך וישמר בזו הטיפה, ותול אותה בכפך, וזרע אותה בגורן, כי בקיצור כמה פרטים, וכו'. וכן, אז אם כן הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, תשמור על הטיפה הזאת. מיד נוטל בידו, הוא מביאה לפני מי שאמר והיה העולם, ואומר לפניו, עשיתי ככל אשר ציוויתני, הנה הקדוש ברוך הוא, הטיפה הזאת, מה לעשות איתה? וטיפה זו, מה תהיה נגזר עליה? ואז מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהיה בסופה, זכר נקבה, חלש גיבור, וכו' וכו'. אבל צדיק אור רשע לא גוזר עליו, ואז מיד רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על הרוחות, עד לכאן המלאך הממונה נקרא לזה על הזרעים, עכשיו המלאך הממונה על הרוחות, ואומר לו, אבל רוח פלוני שהוא בגן עדן, ששמו פלוני ותאורו כך וכך. אז אם כן, הקב"ה הוא שולח מלאך לאפסנאות הרוחות, יש הבדל בין רוח ונשמה, כרגע נדבר על הרוחות, אבל זה דומה לנשמה, זה לא אותו דבר. וכשהרוח בא, מיד קורעת ומשתחווה לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כל זה קורה מתי? בליל הזיווג בין איש לאשתו. אותה שעה, אומר הקדוש ברוך הוא לרוח, ייכנסי בטיפה זו שביד פלוני. אם נאמר, הצד שנשמת חיים, עכשיו צריך להיכנס לצד של אפר מן האדמה. אומרת אותה רוח, פתח הרוח פי ואומר לפניו, ריבונו של עולם, די לי העולם שהייתי דר מיום שבראתני. סבבה לי בעולם הרוחני שבו הייתי עד עכשיו. למה רצונך להכניסני בטיפה סרוחה זו? שאני קדושה וטהורה ואני גזורה מגזרת כבודך, מה זאת ההידרדרות הזאת? מיד אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, שימו לב, אנחנו אומרים ברוח נשמה, אבל נעזוב את החילוק הזה. עולם שאני מכניסך בו, יפה יהיה לך ממה שהיית דרה בו. צריך להבין מצד מה יפה. ובשעה שיצרתיך, לא יצרתיך אלא לטיפה זו. מיד מכניסו הקדוש ברוך הוא לשם, בעל כוחו. על כוחך אתה נוצר. טוב, אחר כך יש עוד תיאור, אפשר לראות את ההמשך. אז על כוחו. בסדר? ברוכים תהיו, יישר כוח, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, נעמיק יותר את פסקה ב'. בסדר? ברשותכם, מי שרוצה את המדרש, הנה הוא פה, רק להחזיר לספרייה.